ברוכים הבאים לפודקאסט התעופה כנפי רוח, פרק 3. תושבי רחוב הבריגדה היהודית בהרצליה כבר רגילים להתעורר לכל המטוסים הממריאים מעל לבתיהם עם פתיחת שדה התעופה מדי בוקר. אך לו יצא מי מהם למרפסת ביתו לפני כמה שנים בבוקר רגיל למדי, היה נחרד לגלות מטוס מקרטע, חולף בגובה החלונות, מנסה, לשב, לצבור גובה. אירועי חירום של אובדן כוח מנוע מצריכים תגובה מדויקת, חדה, אסרטיבית. אירועי חירום הקורים בגובה נמוך מאוד דורשים רמה אחת מעבר. הם דורשים אינסטינקט. אין זמן לחשוב ואין מקום לטעויות. כאן יבוא לידי ביטוי רק מה שנצרב עמוק עמוק בתודעת הטייס במהלך הכשרתו עד לאותו הרגע. את המטוס המקרטע הטיס אריאל פופר, שהחזיק ברישיון טייס מזה מספר שנים. בקור רוח מרשים הוא הצליח להטיס את המטוס בבטחה ולחזור למסלול בשלום. האירוע הזה לא היה החירום הראשון שלו. כמה חודשים קודם לכן הוא חווה תקלת חשמל כללית במטוס שהצריכה חדות ומיומנות גבוהה עד להגעה לנחיתה בטוחה. מהאירועים שעבר ניתן ללמוד רבות ולהפיק מהם לקחים שלא יסולאו בפז. שלום לאריאל, טייס ותיק בשמי ארצנו.
שלום שלום.
לך היו כמה וכמה חירומים.
כן, חירומים כאלה ואחרים בקריירה הטיסתית שלי. הראשון שאני זוכר היה אי שם בשנת 2000. טסתי, כפי שהיינו מנסים לעשות כל יום שישי, ססנה 172RG, מטוס עם גלגלים מתקפלים, פיץ' משתנה. והיינו מטיסים אותו בימי שישי כדי לצבור שעות מהרצליה לרוב שדה דוב, נתב"ג, חזרה, המראות, נחיתות וצבירת חוויות. המראנו מהרצליה אחר צהריים, יציאה דרך נקודה שנקראה ירקונה, נקודת יציאה שהייתה בתקופתו ליד הוד השרון לכיוון מזרח.
מה שהיום גני ים.
מה שהיום גני ים, ראיתי במפה, כן. תקופתו קראו לזה ירקונה. משם פנייה ימינה לכיוון צומת סירקין, שהייתה נקודת הכניסה ל-CTR של נתב"ג. ואיך שאנחנו עוברים סדר גודל לצומת סירקין לכיוון נתב"ג, מקבלים הנחה להתכונן לפנייה, להקפה שמאלית עם הרוח לאחת שתיים. פתאום קורס כל החשמל במטוס, אין חשמל, אין קשר, אין שעונים, אין כלום, חוץ ממה שעובד על לחץ אוויר, עמד גובה, עמד מהירות, אין כלום, שום דבר לא עובד. הכל מת, בודקים פה, בודקים פיוזים, בודקים, לא מצליחים למצוא פתרון, ומטוס מטבעו מתקדם, הוא רץ, הוא לא עוצר. במזל, ואני אומר במזל, היה לנו אייקום במטוס, באופן חריג, כבר התחלנו להוציא דפיות חירום של כניסה לנתב"ג בתקלת קשר. אני רוצה לציין שנתב"ג מאוד לא אהב את הכניסה שלנו בימי שישי, יום שישי אחר צהריים היה מאוד מאוד עמוס בנתב"ג, ואנחנו עם המטוס הקטן שהיינו עושים את התרגולים, היינו מטרד מאוד רציני, ולהיכנס בחירום לנתב"ג ביום שישי, כשכל מטוסי הנוסעים חוזרים של אלעה לפני שבת, היה דבר מאוד לא אהוד שם. קראנו לו בקשר, הודענו לו שאנחנו בחירום, בלי חשמל לחלוטין למטוס. התגובה שלו הייתה 180 מעלות חזרה להרצליה, לנתב"ג אתם לא נכנסים. עשינו, הקשבנו, נכנסנו, עשינו פרסה. דיווחנו באייקום, החלפנו, אני חושב שהקשר עוד לא השתנה, זה 122-2 הרצליה. נכון. אתה רואה, אני עוד זוכר. הודענו לו שאנחנו באייקום, הודענו שאנחנו בחירום בלי חשמל לחלוטין, ושיש לנו גם בעיה בהורדת גלגלים, כי זה גלגלים שיורדים חשמלית. הרצליה הפנה אותנו לאזור אימונים 8. למה? כי לקראת אזור האימונים הורדנו גלגלים. בססנה RG בשלב ראשון הגלגל, כשמורידים את הידית ללא חשמל, הוא נופל מגרביטציה. ואז בין המושבים יש ידית קטנה שאיתה היה תמפמפם ונועל את הגלגלים ידנית. אלא מה? אין לך חיווי בלי חשמל, האם הגלגל נעול או לא, אין ירוקים. פמפמנו כמה שאפשר, ומעל אזור 8 ביצענו כמה פניות עתירות ג'י, בהנחה שאנחנו במגבלות המטוס, כי הג'י אמור לסייע איכשהו לנילת הגלגלים. עשינו יף נמוך מעל המגדל וקיבלנו איזשהו חיווי במגדל של דעתם, אנחנו נראים בסדר מחד גלגלים. נכנסנו לארוכה מאוד לאים הרוח, ונכנסנו לנחיתה בהקפה ארוכה לפיינל 2.9 בגובה נמוך כי המדפים לא ירדו. הגענו במהירות של הערכתי בססנה שאמור להיות ב-55 במפתן, 55-60, הגענו בשבועות 78-80-85 קשר נמוך, נגיעה עדינה וריצה עם בלמים בעדינות על המסלול. גמרנו בחול בסוף, בעצירה מלאה, סובבנו, חזרנו, מה שתוקן תוקן. ובסוף אני אתן איזושהי מילה לגבי פתיחת תקלות ורישום תקלות, וזה לקח שהיה לי אחר כך, או איזושהי מחשבה שתה לי אחר כך על איך מתנהל התעופה בישראל בכלל. זה החירום הראשון.
בעצם תקלת חשמל היא תקלה שכוללת בתוכה שורה שלמה של תקלות. זה תקלת מדפים, תקלת קשר, חיוויי דלק, זה שורה שלמה של תקלות שכל אחת מהן עלולה להיות חירום בפני עצמה.
מדפים, גלגלים, קשר, אין כלום למעשה. חוץ מהשעונים שעובדים על לחץ אוויר. שאר השעונים לא עובדים, כלום. כל מה שקשור לחשמל לא עובד.
איך אתה מציע לטייס בתעופה הקלה להתכונן למצב כזה?
א', אני חושב שטייס בתעופה הקלה רצוי שיטוס עם אייקום. כי קשר הוא חשוב. קשר חירום הוא חשוב. דבר שני, צריך להכיר את המודולים של המטוס. מה הפירוש? צריך להבין מה משפיע כל דבר. א', להבין למשל שאתה בא לנחיתה במהירות גבוהה יותר. לדעת איך לבוא נמוך ולא גבוה כדי לא לצבור עוד ועוד עודפי מהירות, אלא לבוא על המהירות המינימלית האפשרית ללא מדפים. אתה צריך להכיר את הספר מטוס טוב, להכיר את מה המטוס יכול לעשות במגבלות שלו. אין בושה גם מטוס עם ספר מטוס ולפתוח ספר מטוס ולהתרשם מה המהירות הנמוכה ביותר שאפשר לטוס ללא מדפים. דבר הבא, ואני חושב שפה הייתה טעות שלנו ואני מודה מתוודה, אנחנו קיבלנו הנחיה לחזור להרצליה מנתב"ג. אני חושב שההנחיה הזו הייתה מוטעת. ההנחיה הייתה צריכה להיות לחזור לשדה דוב לכל הפחות. מטוס ללא מדפים, ללא גלגלים, רצוי שלא שירותי החירום הכי טובים, ורצוי שלא מסלול כמה שיותר ארוך. הרצליה לא מספיק ארוך לנחיתה ללא מדפים בצורה בטוחה, או יותר נכון, הוא מספיק בטוח, אבל זה לא הכי טוב שיש. במצב חירום לא בוחלים, והיינו צריכים לדעתי לבקש חלופי לשדה דוב, מה גם שהיה לנו קשר דרך האייקום. יכול לטוס לשדה דוב, להיכנס לנחיתה בשדה דוב ולא לגמור מסלול ולא לבוא על המהירות המינימלית או לדאוג יותר מדי ולבצע נחיתה הרבה יותר בטוחה בשדה דוב. כטייס אתה זה שמחליט ואתה הסמכות, וזה שהמגדל אומר לך תחזור להרצליה אתה לא חייב לשמוע לו, כי בחירום הדבר הראשון זה באמת לשמור על חיי אדם ולא לשמוע להוראות הנוחיות של שדה כזה או אחר. כי כמו שגמרנו מסלול בהרצליה אל 172, זה יכול להיגמר, ואם היינו באים טיפה יותר מהר, כי אתה בסופו של דבר אתה מגיע יותר מהר בלי מדפים, אין מה לעשות, יכולנו לגמור את המסלול הרבה יותר רחוק גם בצורה פחות טובה. אנחנו גמרנו בצורה טובה, אני מניח שיכולנו גם לגמור קצת לפני סוף המסלול, אבל במצב חירום כזה אתה לא יודע איך זה ייגמר. לכן אתה צריך את התנאים האופטימליים, והמגדל הוא לא זה שיכתיב לך אותם, אתה תכתיב אותם.
זה דבר שהוא לא תמיד פשוט לנפשית לעשות, כי הפקח מסמל בעיניים שלנו את הסמכות העליונה, את החוק, את המדינה, את מי שנותן את ההוראות. אבל צריך באמת לזכור שהפקח הוא לא טייס, ובזמן אירוע חירום הוא לא בהכרח מבין את הסיטואציה. ואתה זה שצריך להסביר לפקח מה יהיה הפתרון הבטוח ביותר בעבורך. הוא ישמע לך גם כי הוא רוצה, כן, אין דבר שפקח רוצה יותר מאשר לעזור לטייס במצוקה לסיים את הסיטואציה הזאת בשלום. כל מי שאי פעם הכריז חירום הרגיש את ההתגייסות הזו של כל מערך הפיקוח לעזרתו. הוא ישמע לך גם כי הוא חייב, כי רשת הקשר מוקלטת, ובכל אירוע בטיחות שהייתה מעורבת בו תקשורת מול בקר, ההקלטה נבחנת בתחקיר, והאחריות תיפול על בקר אם יתברר שהוא לא נענה לבקשה של טייס בעת חירום. הייתי אולי מוסיף שהיום, ששדה דוב לא פעיל, אם יש מספיק דלק ולא מרגישים בטוח לנחות בהרצליה, אז כדאי לשקול ללכת לחיפה. שוב, זה רק אם יש אפשרות להגיע לשם בלי סיכוני דלק. אבל נושא אסרטיביות מול הבקרה בחירום, לקח מדהים.
לקח חשוב מאוד, אני חושב שהוא נלמד מאירועים קודמים גם. אני עוד לא ניכנס לאירועים של אחרים, אבל התאונה המפורסמת של האצטק בשדה דוב, שחזרו לפני הרבה מאוד שנים, והכווינו אותם בלי, עם מנוע אחד לשדה דוב והתרסקו ליד שדה דוב, זה לקח שלא אני המצאתי אותו. אבל זה לקח שבאוויר אתה לפעמים, אתה מקשיב למגדל, המגדל נוח לו בנתב"ג, נוח לו מאוד לשלוח אותך החוצה. אתה כטייס צריך לדאוג לביטחון, וכולם צריכים לדאוג לביטחון. לקח חשוב.
יפה.
טוב, שנה אחרי זה נמשיך. זה לא חוסר מזל שלי, זה כנראה אמור לקרות שזה אמור לקרות. שנה אחרי זה הגעתי בוקר אחד כדי לבצע טיסת מבחן, גם כן על ססנה 172 RG. בוקר מוקדם, שעה 6:30 בערך, קר, היה קר וזה חשוב. כיוון שזה היה טיסת מבחן, ישב לידי טייס נוסף שנאמר לי שהוא מדריך. התנענו את המטוס, הסענו ל-1-1 בהרצליה. כבר בעשה הרגשתי ויברציות במנוע שהתגברו בבדיקות מנוע לפני המראה. המדריך שלי ידי שהיה in charge, היה מה שנקרא טייס האחראי לטיסה, כטיסת מבחן לי, אמר לי שכנראה זה פי אחד לפלאגים, והמטוס ככה תמיד. אני הקפדתי לבצע כמה פעמים את הבדיקת פלאגים, אבל הוויברציות רק לא, וגם אחרי דילול דלק, הוויברציות לא נעלמו, המטוס המשיך לרעוד. אבל הוא אמר, זה בסדר, זה רגיל, זה ייעלם אחרי המראה, בוקר קר, והקשבתי. עלינו על אחד אחד, רצנו, לצאת המראה שהמטוס קצת היה עצל בריצה, ואחרי הניתוק, לא רק שהוויברציות לא נעלמו, הם החריפו, ויותר חמור מזה, המטוס לא סחב. הוא מטוס כזה, בבוקר קר, שני נוסעים בלבד, אמור לתת את הסדר גודל, אם אני לא מפספס את ספר המטוס, 1200 רגל לדקה, כל הפחות, בטיפוס, נתן להערכתי 100 רגל לדקה, 50 רגל לדקה, קרטיה ממש עמד באוויר. הרגשנו את זה רק כבר אחרי הניתוק, ובאחד אחד אין שולי בטיחות, אתה מנתק, אתה חייב לטוס, אתה לא יכול, אין לך איפה לעצור. החזקתי אף נמוך כדי לא לאבד מהירות. המדריך לידי אמר, ננקה גרר, הוא הרים גלגלים, הרים עדפים מ-10 ל-5, החזיק את הידית באמצע. אני החזקתי את המטוס באוויר איכשהו מקרטע בגובה אפס כמעט. אני עד היום זוכר שמצד שמאל יש בניינים של 3 קומות בהרצליה, חולף אותי מרפסת בגובה שלי עם כיסאות פלסטיק של קטר, כאילו עובר לי בזווית העין, ואני מחזיק את המטוס שלא יתרומם האף, ויאבד עוד כמה, ויאבד קצת קשר במהירות ונזדקר. ומרוב לחץ לא דיווחנו כלום למגדל, כי איכשהו הידיים מחזיקות את ההגן נמוך ופנימה כדי שלא יתרומם בטעות. ואז אני שומע את המגדל, קורא לנו, תגידו, הכל בסדר, אתם נמוכים מאוד ואתם אמורים לפנות, כי בהרצליה, מניח שגם היום, אמורים לפנות לפני שנכנסים לעיר שמאלה. אנחנו לא פנינו כי לא היה מרווחי גובה ולא מרווחי מהירות. השארנו אף נמוך, טיפסנו בקצב הצו שהמטוס אפשר במהירות אפסית, הוא קצת שיפר את הביצועים ככל שהוא התרומם. חצינו את כל הרצליה, אני כבר לא זוכר, אני מניח שהזה של ידי דיווח לו שאנחנו עם תקלת מנוע ו... או משהו לא בסדר במנוע, גם לא דיווח תקלה, הוא אמר משהו לא בסדר במנוע ואנחנו חוזרים לנחיתה. ביצענו פנייה, כבר זה היה כמעט כביש 40, כביש 4 יותר נכון, שם פנינו שמאלה, טיפסנו באופן, באיטיות מעוררת חלחלה, עד שהגענו לגובה 800, שזה גובה הקפה, הגענו רק בסוף ההקפה. פנינו שמאלה לנחיתה ב-1-1, הורדנו גלגלים, הורדנו מדפים, סגרנו מנוע, המטוס זה היה גובה מספיק שהוא רק מהאינרציה ימשיך למסלול, נגענו, קרטענו מחוץ למסלול, והמטוס נדחף לחנייה. אני אומר באבונותיי, גם המקרה הזה וגם המקרה הקודם, הבתי ספר או החברות תעופה שהמטוסים היו שייכים להם, ולכן לא נחדד את שמם כרגע, ביקשו שלא נדווח למנהל תעופה אזרחי, לא למקרה הראשון, לא למקרה השני, למרות ששניהם הם חירומים, השני חירום על סף התרסקות, ותקלה, מה שנקרא, תקלה חמורה, והראשון הוא תקלה, אמנם לא חמורה, אבל תקלה, ביקשו שלא נדווח, כי הדבר היה גורם להשבטת המטוס לתקופה לבדיקות לבדיקות ולחקירה, והיה מכתים גם את שמו של בית הספר במנהל תעופה אזרחית. אז לא דיווחנו על זה. אתה רוצה לשמור את היחסים הטובים שלך עם החברות תעופה. בעיניי זו טעות חמורה גם של החברה וגם של הטייס. דבר שלא עושים. בדיעבד, כפי שנמסר לי, אני לא מכונאי אמנם, אבל נמסר לי שנשבר טלטל, אני לא בטוח שזאת התקלה באמת, אבל זה מה שנמסר לי, נשבר טלטל במנוע לפני המראה, ולכן הוא עבד חצי כוח בעצם, במקום איקס כוח, חצי, היה לו חצי איקס כוח. תקלה חמורה מאוד, זה היה על סף התרסקות, על סף נחיית אונס בתוך השדה ממול, עונף או הזדקות ונפילה, תלוי אם היינו מצליחים להחזיק את המטוס או לא. ודווקא פה, הלקח המרכזי הוא בפריפלייט, הוא לא בטיסה. בפריפלייט, ברגע שהמנוע נותן ויברציות, השעונים לא יציבים, אתה לא בטוח, אז אם יש ספק, אז אין ספק. אם יש ספק אם המנוע עובד, אם יש ספק אם יש תקלה, עדיף להישאר על הקרקע מאשר לגלות את זה באוויר דקה אחרי ההמראה, או חמש שניות אחרי ההמראה. דווקא בתפעול של חירום עצמו, המקרה הזה, למרות שתפעלנו את החירום, פה אני יכול לחלק את זה לשלוש. לפני אמרה, זה היה פשע מה שעשינו, הייתה טעות חמורה, אסור היה להמריא המטוס הזה, וזה לקח. אחרי אמרה, אין לי לקחים, מכיוון שפה התמודדנו כמיטב יכולתנו עם סיטואציה כשאנחנו הכנסנו את עצמנו אליה, ויצאנו ממנה. אני לא יכול להגיד לטייס אחר, תשמע, תעשה ככה או תעשה אחרת או תפיק לקח. זה, הלקח הוא לא להגיע שחכם לא נכנס לסיטואציה שפיקח יודע איך לצאת ממנה. עשינו דברים נכונים בדיעבד, הפחתנו גרר, אף נמוך, לא נלחצנו מהגובה הנמוך שטסנו ומשכנו אף למעלה, שזה טעות קריטית, טעות שהייתה מוריית מהירות המטוס למהירות הזדקרות, ואז המטוס היה מזדקר ונופל, אלא נשארנו אף נמוך, כן בתים, לא בתים, הגובה שנתן של 50 רגע לדקה הספיק כדי לחלוף את הבניינים ומכשולים על הקרקע. אין פה לקח, זה אינסטינקט, זה התמודדות עם סיטואציה.
אולי אפשר לומר שהלקח מהשלב הזה הוא שהטייס פועל בסיטואציה כזו רק מתוך אינסטינקט, ומה שלא קיים באינסטינקטים של טייס קודם לכן לא יקרה בזמן אמת באירוע כזה. אז תרגול של האינסטינקט יכול להיות בתרגול אמיתי, וכשלא מתאפשר יכול להיות גם בבית, על הספה, בעצימת עיניים, בדמיון מודרך. אתה יושב, אתה מדמיין, הנה קיבלתי מרשה, המראה, אני מתיישר, נותן מנוע מלא. ממש שומע את הרעש, מרגיש את היצא, המהירות עולה, הכל נראה בסדר, מנתק, מטפס, ופתאום, טק, מכה חזקה, רעשים דוחים של הפרופלור. מה עושים? צריך לאמן את האינסטינקט שלך לפני, כי אם אירוע כזה יקרה, לא יהיה לך זמן לחשוב.
חד וחלק נכון, העובדה ש... לא משכנו אף כלפי מעלה, למרות שהיינו מאוד נמוכים, אלא שמרנו אף נמוך, שזה basics, זה לשמור אף נמוך, לשמור מהירות. דבר ראשון, החיים של מטוס זה מהירות, לא הגובה. המהירות היא החיים של המטוס. מטוס בגובה הוא יכול להזדקר, הוא יכול להזדקר וליפול, ויכול להזדקר ליפול בגובה נמוך. בגובה נמוך אין לו רזרבות ואין לו שוליים. בגובה שבו היינו, אם היינו נלחצים מהגובה ומרימים אף כדי להתרומם, שזה אולי אינסטינקט בסיסי, היינו באדמה היום. המטוס היה מזדקר ברגע, כי המהירות הייתה מהירות גבולית מאוד להטסה. אבל בהינתן זה ששמרנו מהירות, וזה האינסטינקט שהיה לנו, הטיסה נגמרה בשלום יחסי, המטוס חזר, כולנו חזרנו בחתיכה אחת לאדמה, עם נחיתה על המסלול ולא בשדה ולא בהתרסקות. אפשר לחדד את האינסטינקטים האלה. אפשר, אני חושב שהם נובעים בין, אני חושב שהם נובעים גם ובין היתר מהיכרות עם האירודינמיקה ועם הפיזיקה של טיסה. אם אתה מבין שהמהירות היא דרמטית, ואתה מבין את הפיזיקה של שינויי זווית התקפה של המטוס, או שינויי את העובדה הבסיסית שהרמת אף תגרום בהכרח להורדת מהירות ומתחת למהירות ההזדקרות, אתה לא תעשה את זה. זה יהיה חלק מהטבע השני שלך, אבל אתה חייב לתרגל את זה הרבה. טסתי גם בחול, יצא לי לטוס גם בחול, ואני יכול לומר שפחות בתקופה שאני טסתי, ההכשרה של טייסים, בין בפרטי, בין במסחרי, בין במכשירים, ואני אומר את זה לחיוב, באמת התמקדה בהבנה של המשתנים הפיזיקליים השונים, האירודינמיים השונים שחלים על מטוס, וזה משהו שנטמע בך. עוד פעם, אתה לא יכול לדעת אף פעם, עד שלא תגיע, בתקווה שלא תגיע, לחירום, איך תתנהל בו. אבל אני מניח שאם אתה מבין את הסיטואציה ואתה מתרגל את זה מספיק, הסיכוי שזה יעבוד כמו שצריך וגם תצא מזה, הוא סיכוי הרבה יותר גבוה מאשר שלא תבין מה קורה, לא תדע מה קורה, ואז תגיד, טוב, אני נמוך, אני אמשוך למעלה, אני אהיה גבוה, אני אהיה יותר טוב. זה אולי לקח של הרבה תרגול. שוב, אני חושב שהלקח הנוסף הוא גם שאתה צריך לדווח על שתי התקלות. אמנם זה איזשהו דבר שכאילו מתבקש לדווח על תקלות כאלה, אבל הסיטואציה היא לא פשוטה. סיטואציה שבה אתה נדרש להתמודד מול מי שאתה תלוי בו, כי בסופו של דבר אף בית ספר שם או אף מועדון טייס או חברת טיסה לא רוצה טייס טראבל מייקר שמוצאים טוסים ומשביט אותם, אז אתה לא רוצה לריב איתם, אבל לדווח זה חשוב. אני מקווה שזה לקח שבתי הספר ילמדו ולא הטייסים עצמם, שלא נעמיד את הטייסים בניסיון הזה, ניסיון לא פשוט.
אתה אומר שהלקח העיקרי הוא לא להיכנס למצב הזה, למרות, וכאן אני אדגיש, שהיה לידך מדריך, שאמר שהכל בסדר.
אחד וחלק, אין שום סיבה להקשיב למדריך, שוב, אתה הטייס, אתה מחליט. אתה מחליט, אם אתה לא בטוח ב-100%, אל תצא לטיסה, זה דבר חשוב ביותר. המדריכים, טייסים מסחריים, טייסים ותיקים, נוטים לפעמים לעודף ביטחון עצמי. בסופו של יום, אם אתה הטייס הראשי ואתה המטיס, אתה זה שמחליט. ואם אתה לא בטוח, אז עדיף לעצור, עדיף לבדוק, ורק אז להמריא. אמרה, בלי שאתה בטוח, עלולה להיגמר לא טוב, והיו דברים מעולם, זה לא שאני המצאתי את הגלגל הזה.
תודה רבה, אריאל.
תודה לך.
זהו חברים, תודה שהקשבתם, ותודה לאריאל על ההשקעה והשיתוף בניסיונו העשיר. מוזמנים להצטרף שוב בפרק הבא, ועד אז, טיסות נעימות ובטוחות לכולנו. Music from filmmusic.io. Sky Quillin and The Descent by Kevin MacLeod in incompetech.com. License Creative Commons by in creativecommons.org/license/by/4.0.